שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף צדיק ח' במסכת זבחים. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם, ונסיים בעמוד ב' בסיום הפרק. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול של קורבן חם שנוגע בבשר אחר. בחלק השני נחזור לרגע לדין של כיבוס בגד שהותז עליו דם חטאת. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול ראינו את הפסוק שכתוב בקורבן חטאת, כל אשר ייגע בבשרה יקדש, והסברנו שהכוונה היא שאם בשר של קורבן קל יותר, או אפילו של חולין, נוגע בקורבן חטאת, אז הוא מקבל עליו לא על כל החתיכה, אבל באזור של המגע, הוא מקבל את הדינים של קורבן חטאת. זה אומר שרק כהנים זכרים יכולים לאכול, ורק במקדש, ואם זה היה חטאת פסולה, אז עכשיו גם החתיכה השנייה פסולה. את זה ראינו אתמול, וגם אתמול הערנו שזה לאו דווקא בקורבן חטאת, אלא בעצם בכל הקורבנות. והיום הנושא שלנו, בחלק הראשון, זה מה המקור לזה, שזה לא רק בחטאת, אלא גם בשאר הקורבנות. ולגבי זה, קודם כל נאמר שהאמת היא שהפסוק הזה שהזכרנו בחטאת, כל אשר ייגע בבשרה יקדש, הוא לא רק בחטאת, אלא גם בקורבן מנחה. יש פסוק ממש דומה באותו פרק, בפרק ו' פסוק י' א', כל אשר ייגע בהם יקדש. אז בעצם יש לנו עכשיו מקור גם לחטאת וגם למנחה, שבשניהם אם הם חמים ונוגעים במשהו אחר אז הם מבליעים את הטעם שלהם ואת הדינים. אבל עדיין מה המקור לשאר הקורבנות? אז שוב, אנחנו אומרים קודם בקצרה ואז נפרט. התשובה בקצרה היא הקש, כלומר לומדים הקש לשאר הקורבנות. איך לומדים הקש? כי בפרק ו' פסוק למד ז' יש מין פסוק סיכום לכל הדינים של הקורבנות. אומרת התורה, זאת התורה, לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים וכולי, והפסוק הזה לכאורה מיותר, אלא שהוא בא לעשות הקש בין כל הקורבנות. וממילא, מכאן אפשר ללמוד שכמו שבחטאת או במנחה יש את הדין הזה של הבליעה, אז אותו דבר גם בשאר הקורבנות. זהו, עד כאן התשובה הקצרה, אבל עכשיו בואו נפרט קצת יותר. אז כאמור, אמרנו שיש את הפסוק שמקיש מלכל הקורבנות, והגמרא מביאה שתי ברייתות, ברייתא אחת של רבי אליעזר, זה בשליש התחתון של עמוד הקודם, וברייתא השנייה של רבי עקיבא, שזה בשליש העליון של העמוד שלנו, של צדיק ח' עמוד א', ובשתי הברייתות יש פירוט ארוך מה בדיוק לומדים מהקש הזה. כי לומדים לא רק את הדין שלנו, אלא בעצם מכל אחד מהקורבנות שמוזכרים בפסוק, לומדים משהו לשאר הקורבנות. עכשיו, עוד מעט נראה מה לומדים מכל שאר הקורבנות, כרגע בוא נתמקד בנושא שלנו, וזה מאיפה לומדים את הדין שלנו, שאם קורבן חם לגע בבשר אחר, הוא מבליע בתוכו את הדינים שלו. אז כאן יש הבדל בין שתי הברייתות, כי כאמור, הדין שלנו מוזכר בשני קורבנות, גם בחטאת וגם במנחה. אז מאיזה מהם עושים את ההקש לשאר הקורבנות? אז זה הבדל בין שתי הברייתות. בברייתא הראשונה, רבי אליעזר לומד את זה הקש מחטאת לשאר הקורבנות, ואילו בברייתא השנייה, רבי עקיבא לומד את זה הקש ממנחה לשאר הקורבנות. זה לכאורה, אבל מסבירה הגמרא ממש באמצע עמוד א', שבעצם אין ביניהם מחלוקת, ובאמת שתי הברייתות לומדות את זה גם מחטאת וגם ממנחה לשאר הקורבנות. למה צריך ללמוד משני הדברים ולא מספיק מאחד? מסבירה הגמרא, כי אם היה לנו רק אחד, היינו אומרים אולי זה דווקא שם, ולא בשאר. למה? כי אם היה לנו רק את מנחה, היינו אומרים אולי דווקא במנחה זה מבליע, כי מנחה זה דבר רך, אז אולי הטעם עובר יותר בקלות, אבל בבשר אולי לא. מצד שני, אם היה לנו רק חטאת שזה בשר, אז אולי דווקא שם, כי אומרת הגמרא זה קריר. מה זה בדיוק קריר? אז מסבירים שהבשר הוא עבה ומחלחל, אז אולי דווקא שם הבשר מבליע בבשר השני, ולא במנחה. לכן התורה כתבה את שניהם, וכולם בעצם מסכימים שמחטאת נעשה את ההיקש לשאר הקורבנות, וככה ביחד מהחטאת והמנחה אנחנו יודעים שבכל הקורבנות ובמנחות יש את הדין הזה של מגע. עד כאן המקור לכל הקורבנות, ועד כאן בעצם עיקר הנושא של החלק הראשון של השיעור. ראינו מה המקור שגם בכל הקורבנות יש את הדין הזה של מגע. עכשיו אנחנו בעצם פותחים מן מאמר מוזכר מאוד ארוך, וזה כיוון שכבר הבאנו את שתי הברייתות, אז בוא נראה מה כתוב בהם. כלומר, מה הברייתות לומדות גם משאר המילים שבאותו פסוק לכל שאר הקורבנות? כלומר, שוב נזכיר, הפסוק של ההקש זה זאת התורה, לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, סך הכל שישה דברים. מה לומדים מכל אחד מהם על ידי הקש לכל שאר הקורבנות? בנות, ואת זה כבר כן נראה לפי סדר הגמרא, קודם את הברייתא הראשונה ואז את השנייה. אז בואו נחזור לתחילת הברייתא הראשונה, אנחנו שוב בשליש התחתון של העמוד הקודם, ונראה לפי רבי אליעזר מה לומדים מכל אחד מהדברים האלו לשאר הקורבנות. אז הדבר הראשון ברשימה זה קורבן עולה. מה לומדים מקורבן עולה לשאר הקורבנות? לזה יש שתי תשובות. תשובה הראשונה זה שלומדים שצריך לקבל את הדם בכלי, כי בקורבן עולה אנחנו יודעים את זה כי בשמות כ"ד בקורבנות שהביאו בהר סיני כתוב וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים וכולי, ויקח משה חצי אדם ויישם בהגנות, כלומר בכלי. אז כמו שבעולה צריך כלי, גם בשאר הקורבנות. זאת הצעה הראשונה, אבל את זה הגמרא דוחה, כי הרי באותו פסוק שהרגע קראנו, כתוב שמביאו לא רק עולות, אלא גם שלמי ציבור. אז גם שלמי ציבור צריכים כלי, ואני יכול ללמוד לשאר הקורבנות משלמי ציבור, ולאו דווקא מעולה. אז מה לומדים מעולה? אז תשובה שנייה, לומדים מעולה ששוחטים עם סכין, ולא עם איזה אבן חדה או חתיכת עץ חדה, והמקור של זה בעולה זה מעקדת יצחק, שכתוב ויקח את המאכלת, ומאכלת זה סכין, ובעקדת יצחק זה היה קורבן עולה, ועד כאן לגבי מה לומדים מקורבן עולה שצריך סכין. הקורבן השני ברשימה זה קורבן מנחה. מה לומדים ממנו? אומר רבי אליעזר בברייתא, לומדים שכמו שבמנחה מי שאוכל את זה זה כהנים זכרים, לא זרים, לא בנות, ככה גם שאר הקורבנות שברשימה, חוץ מקורבן עולה שאותה לא אוכלים בכלל, אבל בשאר, כיוון שהם כולם קודשי קודשים, גם אותם זה רק כהנים זכרים. עכשיו רק נעיר בסוגריים, ברשימה יש גם שלמים, אבל הכוונה כאן לשלמי ציבור שהם גם כן קודשי קודשים, וגם אותם כאמור אוכלים רק זכרי כהונה. זה הדבר השני, ומקשה על זה הגמרא, למה צריך את הלימוד הזה? הרי לגבי חטאת ואשם, זה כתוב אצלם גם במפורש. לגבי שלמי ציבור, יש לזה מקור אחר. במדבר י' ח' י' כתוב, בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו, קודש יהיה לך. המילים קודש יהיה לך מיותרות, ולומדים משם לשלמי ציבור. אז בקיצור, אני כבר יודע את זה בכל הקורבנות, אז למה צריך ללמוד את זה קש ממנחה? עונה הגמרא, הברייתא הזאת חולקת על המקור שהרגע הזכרנו לשלמי ציבור. כלומר, בעצם יש מחלוקת תנאים מאיפה לומדים שזה דווקא זכרי כהונה בשלמי ציבור. יש דעה שאומרת שזה מהאיתור שהזכרנו קודש יהיה לך, אבל הברייתא שלנו חולקת ואומרת שלומדים את זה הקש מקורבן מנחה. בקיצור, זה מחלוקת תנאים, ועד כאן לגבי קורבן מנחה. הדבר השלישי ברשימה זה קורבן חטאת, שעל זה כבר דיברנו, שלומדים את הדין של הבלעה כשקורבן חטאת נוגע בבשר אחר. הדבר הרביעי ברשימה זה קורבן אשם, מה לומדים מזה? אומרת הברייתא, לומדים שעובר לא מתקדש. כלומר, למשל, אם הקדשתי כבשה לקורבן חטאת ושחטנו אותה והתברר שהכבשה מעוברת, העובר לא קדוש. כך לפי התוספות, ברש"י זה קצת שונה, ואת זה לומדים מקורבן אשם. איך לומדים את זה? כי אשם הוא הרי זכר, הוא לא נקבה, אז לאשם אף פעם אין עובר. אז ממילא, כמו שבאשם אין לו עובר קדוש, כי הרי לא יכול להיות לו עובר בכלל, אז ככה גם בשאר הקורבנות, גם אם נקבות וכן יכול להיות להם עובר, בכל זאת העובר לא קדוש. זה מה שלומדים מקורבן אשם, ורק נעיר על זה עכשיו שתי הערות. הערה אחת זה שהאמת היא שזה מחלוקת תנאים האם העובר קדוש, והברייתא הזאת, רבי אליעזר, סובר כמו הדעה שמצד אחד, אם העובר כבר נולד לפני ששחטו אותו, אז הוא כן קדוש. את זה לומדים מרק קודשיך אשר יהיו לך בדברים מדבט, אז גם אלה שיהיו לך, גם הם קדושים, אבל מצד שני, אם האמא נשחטה לפני שהעובר נולד, אז הוא לא קדוש, שאת זה כאמור לומדים מהשם, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, היכולת הזאת ללמוד מהשם לשאר הקורבנות, זה בנוי על ההנחה שאפשר ללמוד אפשר משאי אפשר. כלומר, בקורבן השם הרי אי אפשר שיהיה לו עובר, כי הוא רק זכר, ואילו בקורבן חטאת אפשר שיהיה עובר, כי היא נקבה, אז היינו יכולים אולי לחשוב שאתה לא יכול ללמוד מהשם לחטאת, כי באשם זה פשוט אי אפשר שיהיה לו עובר, אז ברור שהעובר לא קדוש, אין דבר כזה עובר באשם, אבל מחדש את הברייתא שבכל זאת כן אפשר ללמוד. אפשר ללמוד משאי אפשר לאפשר, או בניסוח של הגמרא אפשר ללמוד אפשר משאי אפשר. זה שתי הערות, ועד כאן לגבי מה לומדים מהאשם שהעובר לא קדוש. הדבר החמישי ברשימה זה קורבנות המילואים. מה לומדים מזה? אומרת הברייתא, לומדים על זה לגבי נותר ומותר. מה זה נותר ומותר? זה שני דברים שונים. נותר זה אחרי ששחטנו, אם לא הקריבו את הבשר או את האימורים בזמן, אז הם מוגדרים כנותר, ומה שלומדים מהמילואים זה ששורפים אותם, כי במילואים כתוב אם יוותר מבשר המילואים וכולי ושרפתה את הנותר באש, בשמות כפתת, זה לגבי נותר. לגבי מותר, כאן הכוונה לא לקורבן ששחטו אותו, אלא לקורבן שעדיין חי. למשל, הקדשתי בהמה לחטאת, אבל היא הלכה לאיבוד, אז הקדשתי עוד בהמה, ואז מצאנו את הקודם, אז אני מקריב אחד מהם, והשני מוגדר כמותר, ומה עושים איתו? אז כאן לומדים מהמילואים, שאותו דווקא לא שורפים, ואיך לומדים את זה? כי במילואים, מן הסתם, מקרה כזה לא קרה, אז גם כשזה כן קורה, לא שורפים, אלא מה עושים? הגמרא כאן לא מפרטת, אבל במקומות אחרים כתוב שזה תלוי בסוג הקורבן, למשל, מותר חטאת מתה, המותר של השם יראה עד שיסתה וכולי, אז זה מה שלומדים מהמילואים, שנותר נשרף ומותר לא נשרף. הדבר השישי והאחרון ברשימה זה קורבנות השלמים. מה לומדים מהם? אומרת הברייתא שהם מפגלים ומתפגלים. מה הכוונה? אז אומר רש"י, שאם למשל חשבתי מחשבת פיגול על הבשר, שאני אוכל אותו שלא בזמן, אז לא רק הבשר נהיה פיגול, אלא גם הנסחים שאמורים להקריב עם הקורבן, גם הם מתפגלים ונפסלים. זה הכוונה שמפגלים ומתפגלים. זה נכון מקורבן שלמים, הגמרא לא מסבירה למה, תראו במפרשים, אבל בכל אופן מזה לומדים לשאר הקורבנות, ועד כאן ששת הדברים בפסוק מה לומדים מכל אחד מהם לפי הברייתא הראשונה, כלומר הברייתא של רבי אליעזר. עכשיו אנחנו עוברים לברייתא השנייה של רבי עקיבא, אנחנו בשליש העליון של עמוד א', גם הוא מפרט מה לומדים מכל דבר, אבל הוא לא אומר על כל הדברים, אלא רק על שלושה מהם, וזה מנחה, חטאת ואשם. לגבי מנחה, כבר אמרנו מקודם, שהוא לומד מכאן את הדין שאם זה נגע במנחה אחרת, כשזה חם, אז זה מבליע ומעביר את הדינים, על זה כבר דיברנו. הדבר השני זה חטאת, אז חוץ מה שאמרנו כבר שגם מכאן הוא לומד את הדין של הבלעה, הוא לומד מכאן עוד שלושה דברים, וזה שזה בא רק מחולין, ושמקריבים ביום, ושעושים את העבודות ביד ימין, זה בקצרה, עכשיו בוא נפרט קצת, אז שוב, דבר אחד זה שזה בא רק מחולין, כלומר כשאני מתחייב בקורבן חטאת, אז אני לא יכול להגיד, ממילא יש לי בבית כסף של מעשר שני, שאני צריך להביא לירושלים ולקנות בזה אוכל, אז אני כבר יקנה בזה כבר קורבן חטאת, ככה שתי ציפורים במכה אחת, אומרת התורה, לא, את החטאת תביא מכסף אחר, שהוא לגמרי שלך ולא ממעשר שני, לומדים את זה מויקרת את זין, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לא, כלומר, מכסף שלך, לא משל ציבור ולא ממעשר שני, זה דבר אחד. דבר שני זה שמקריבים דווקא ביום, ושימו לב שהמקור של זה, זה מהפסוקים שלנו, כלומר נזכיר, הפסוק שלנו שהזכיר את כל הקורבנות, זה ויקרא זין פסוק למד זין, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, והפסוק אחרי זה, פסוק למד חצה, אשר ציווה השם את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל. ומהמילה ביום, לומדים שצריך להקריב את החטאת דווקא ביום. עכשיו, מיד מקשה הגמרא, הרגע, הרי הפסוק הזה מתייחס לכל הקורבנות שברשימה, לא רק לחטאת, אז אני לא צריך ללמוד את זה מחטאת לכל השאר, אלא אני יודע את זה כבר מראש בכל הקורבנות, כי על כולם כתוב ביום צוותו. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת, לא צריך את זה, והברייתא הזכיר את זה כדין אסבא. היא הזכירה את זה בחינם, באמת זה לא מחטאת, אלא לומדים את זה באופן עצמאי לכל אחד מהקורבנות. זה לגבי הדבר השני של יום. הדבר השלישי שהברייתא לומדת מחטאת, זה שעושים את העבודות ביד ימין, ואת זה לומדים מריש לקיש, שאומר שבכל קורבן שכתוב עליו אצבע או כהן, אז לומדים שזה ביד ימין. אז בחטאת כתוב אצבע, בהזיית אדם, אז זה ביד ימין, ומשם לומדים לשאר הקורבנות. עכשיו, מקשה הגמרא שוב קושייה דומה, למה צריך את הלימוד מחטאת? הרי גם בשאר הקורבנות כתוב את המילה כהן, אז אני יכול ללמוד באופן עצמאי אצלם שזה ביד ימין, אני לא צריך ללמוד את זה מחטאת. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, אתה צודק, גם כאן כדין אסבא, באמת לא לומדים את זה מחטאת, הברייתא הזכירה את זה בחינם. תשובה שנייה, הכלל שאמרנו שאם כתוב אצבע או כהן, אז זה ביד ימין, זה לא מדויק. אם כתוב כהן לבד, לא לומדים את זה, רק אם כתוב אצבע או אצבע וכהן, אז לומדים שזה ימין, וזה כתוב רק בחטאת ולא בשאר הקורבנות, ולכן אני צריך את חטאת בשביל ללמוד לשאר הקורבנות, שזה גם בימין, ועד כאן הדבר השני בברייתא השנייה, מה לומדים מחטאת? לומדים שזה צריך לבוא מכסף חולין, אמרנו שלומדים יום אבל דחינו, ואמרנו שלומדים יד ימין, ואולי דחינו, אולי לא, ועד כאן הדבר השני. הדבר השלישי בברייתא השנייה זה אשם. מה לומדים מקורבן אשם? לומדים שכמו שבאשם העצמות שלא ראויות לאכילה לא מתקדשות. רש"י במקור השני שלו אומר ששם לומדים את זה מאשר יחפר בו לא יהיה, זה שלו. ומכאן לומדים שיש חלק שהוא שייך לכהן והוא חולין גמור, וזה עצמות, זה באשם. ומכאן כאמור לומדים מקש גם לשאר הקורבנות שהעצמות שלא ראויות לאכילה הם של הכהן והם לא קדושות. ועד כאן הברייתא השנייה, מה היא למדה ממנחה, חטאת ואשם, ובזה בעצם סגרנו את המאמר המוסגר הארוך של מה לומדים מכל אחד מהדברים בפסוק, כשנזכיר שהמטרה של כל זה היה שלומדים מחטאת ומנחה את הדין שלנו, שאם הם נגעו כשהם חמים בקורבן או בשר או מנחה אחרת, אז הם מעבירים אליו את הדינים החמורים, ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה בשורה האחרונה בעמוד א', זה יהיה קצר יותר, וכאן אנחנו חוזרים לנושא שדיברנו עליו בתחילת הפרק, וזה הדין שאם דם חטאת הוטז על בגד, אז צריכים לחבס את הבגד. ולגבי זה נראה שני סעיפים, אחד בנושא הזה ואחד אגבי. אז הסעיף הראשון שואל רבה, מה קורה אם הטיזו על בגד שני דמים, אחד מקורבן חטאת ואחד מקורבן עולה, והטיזו ממש אחד מעל השני? אז אם החטאת נגע קודם בבגד ומעל זה העולה, אז ברור שזה מצריך כיבוס, כי כשהחטאת נגע היא חיבה בכיבוס, אבל מה אם זה היה הפוך? קודם הטיזו את העולה, וזה עכשיו נוגע וספוג בבגד, וזה עדיין לא מצריך כיבוס, ואז מעל זה הטיזו חטאת. האם החטאת עכשיו מצריכה כיבוס? והשאלה היא בעצם, האם הכיבוס תלוי בזה שהדם נוגע בבגד, וכאן גם דם החטאת כן נוגע בבגד, או שאולי הנגיעה לא מספיקה אלא צריך שהדם חטאת יהיה ממש ספוג בבגד, וכאן הוא לא ספוג, כי הדם של העולה כבר ספוג, ודם החטאת לא נחשב ספוג, אלא רק נוגע, ואז הוא לא יצריך כיבוס. זאת השאלה, ורב המכריע בעצמו, כמו האפשרות השנייה, שהדם חטאת צריך להיות ספוג בבגד, וממילא כאן, כיוון שהוא לא ספוג, אז לא צריך כיבוס, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, כאמור, הוא לגמרי בדרך אגב, כיוון שבנו שאלה של רבה על שני דברים שהטיזו אותם על בגד, אז עכשיו נראה שאלה דומה, אבל בהקשר אחר לגמרי, וזה אם יש בגד שהוא טמא וצריך לטבול אותו במקווה, אבל יש עליו לכלוכים, למשל דם או שומן, אז נקדים שסתם ככה לכלוך כזה מהווה חציצה, ואי אפשר להטביל את הבגד ככה, אבל אם הבגד שייך למישהו שהוא עובד בתחום, אז הוא לא מקפיד על זה, ובשבילו זה לא מהווה חציצה, כלומר, אם אדם הוא שוחט, אז כל הזמן יש לו דם על הבגד, אז בשבילו זה לא חציצה, ואם אדם אוכר שומן, אז כל הזמן יש לו שומן על הבגד, אז גם בשבילו זה לא מהווה חציצה. עד כאן ההקדמה. השאלה של רבה, זה מה אם יש אדם שהוא גם שוחט וגם אוכר שומן, ויש לו על הבגד גם דם וגם שומן. האם גם כאן אומר שהוא לא מקפיד וזה לא חציצה, או שכאן זה מוגזם, אולי על שני דברים הוא כבר כן מקפיד וזה כן חציצה? זאת השאלה השנייה של רבה, ולגבי זה הוא נשאר בתיקו. ובזה בעזרת השם סיימנו את החלק השני לגבי כיבוס, וסיימנו את הפרק, הדרן הלך פרק דם חטאת, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו את הנושא של אתמול, שאם קורבן נגע בבשר או קורבן אחר, או אם מנחה נגע במנחה אחרת וזה חם, אז הם מעבירים את הטעם והחתיכה השנייה בולעת, והיא מקבלת את הדינים של הקורבן או המנחה החמורה יותר שנגע בה. זה הדין. אתמול ראינו את המקור של זה בחטאת, כל אשר יגע בבשרה יקדש. היום ראינו שיש פסוק דומה גם במנחה, כל אשר יגע בהם יקדש, אבל השאלה היא מה המקור של זה גם בשאר הקורבנות. ועל זה ראינו שתי ברייתות, אחת של רבי אליעזר ואחת של רבי עקיבא, ושניהם לומדים מפסוק בויקרא ז', פסוק למד זין, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, שלומדים מקש מכל אחד מהדברים ברשימה הזאת לשאר הקורבנות, ואחד הדברים שלומדים זה בדיוק את הדין הזה, שגם בשאר הקורבנות יש את הדין הזה של מגע. רבי אליעזר לומד את זה מחטאת, רבי עקיבא ממנחה, אבל מסבירה הגמרא שבעצם צריך את שניהם, כי אם היה רק מנחה היינו חושבים שדווקא שם יש בליעה, כי זה רך, אם היה דווקא חטאת היינו חושבים שדווקא שם יש בליעה, כי זה קריר, ולכן צריך את שניהם ולומדים משניהם, וזה בעצם עיקר החלק הראשון. אבל לא סיימנו בזה, אלא פתחנו מאמר מוסגר שאם כבר הזכרנו את שתי הברייתות, נראה מה הם לומדים מכל שאר הדברים. אז בברייתא הראשונה של רבי אליעזר הוא לומד מכל ששת הדברים. מעולה הוא לומד למסקנה שכמו שבעולה צריך סכין, אז גם בשער שוחטים עם סכין. ממנחה הוא לומד שכמו שמנחה נאכלת רק לזכרי כהונה, אז למסקנה ככה גם בשלמי ציבור, זה רק בזכרי כהונה. בחטאת ואשם לא צריך את זה כי יש להם מקורות עצמאים. מחטאת הוא לומד את מה שאמרנו, הדין הזה של הבלעה בנגיעה. מאשם הוא לומד שכמו שבאשם אין דבר כזה עובר קדוש, כי לאשם אין עובר, כי הוא זכר, הוא לא נקבה, העובר הוא לא קדוש, אם הוא נשחט לפני הלידה, זה לפי הברייתא הזאת, זה מחלוק את הנעים במקום אחר. מהמילואים הוא לומד שהנותר נשרף, אבל המותר, כשהוא חי, הוא לא נשרף. ומהשלמים הוא לומד שאם מפגלים את הבשר, אז גם הנסחים מתפגלים, אז אותו דבר גם בשאר הקורבנות, ועד כאן הברייתא של רבי אליעזר. בברייתא של רבי עקיבא הוא עובר רק על שלושה דברים, וזה מנחה, חטאת ואשם, מה לומדים מהם? אז לגבי מנחה כבר אמרנו, הדין של מגע ובליעה. לגבי חטאת, לכאורה הוא לומד שלושה דברים, וזה שקונים את זה רק מכסף חולין ולא ממעשר שני, ושמקריבים ביום ושמשתמשים ביד ימין. לגבי יום אמרנו שבעצם המקור של זה נכון לכל הקורבנות, ולא צריך ללמוד את זה מחטאת. לגבי יד ימין, גם הקשנו שלכאורה יש מקור לזה לכל הקורבנות, כי גם בהם כתוב כהן, ועניינו אולי נכון, באמת לא צריך, אבל אולי בעצם כהן זה לא מספיק בשביל ללמוד יד ימין, אלא צריך שיהיה כתוב אצבע, וזה דווקא כן בחטאת, ומזה לומדים לשאר הקורבנות, זה לגבי חטאת. לגבי אשם, מה הוא לומד? הוא לומד שכמו שבאשם העצמות לא קדושות, גם בשאר הקורבנות, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני חזרנו לדין של כיבוס בגד שהותז עליו דם חטאת, וראינו לגבי זה שני סעיפים. סעיף ראשון, רבה שאל, מה אם התזתי על הבגד קודם דם עולה, שזה לא מצריך כיבוס, ומעל זה דם חטאת, האם הדם חטאת מצריך כיבוס? והתשובה היא שלא, כי אמנם הוא נוגע בבגד, אבל הוא לא ספוג בבגד, כי דם העולה כבר ספוג בבגד. זה סעיף ראשון. סעיף שני, ממש בדרך אגב, מה אם יש על בגד שני סוגי לכלוכים, גם דם וגם שומן, והבעלים של הבגד הוא גם שוחט וגם עוסק במחירת שומן, כך שמבחינתו תמיד יש לו על הבגדים דם שומן והוא לא מקפיד, אבל מה קורה אם יש לו את שניהם? האם עכשיו הוא כבר כן מקפיד וזה חוצץ בתפילה או שלא? ונשארנו בתיקו, וכאמור סיימנו את הפרק, הדרן הלך פרק דם חטאת, כל טוב.